עכשיו, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחראי על השידור, סתיו קורנס. שוב ערב טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב, חברים.
המלחמה נמשכת בצפון, 10 שיגורים במטחים, או מטח אחד מלבנון, שוב כתבמים או רחפנים נכנסים, רחפן חדר לשומרה. לפני חודשים אחדים שמענו בקולות תרועה גדולים על הכנסה או על מבצעיות של מערכת הלייזר שלנו. למה אנחנו לא שומעים עליה?
הסברתי כבר בעבר, ואני אחזור על ההסברים בעניין הזה. כרגע יש רק מתקן אחד של מערכת הלייזר, כדי לסגור באמת את כל המערך שצריך, אנחנו צריכים לפחות סדר גודל של בין, סדר גודל של מעל 10-15 מערכות כאלה, שהן יהיו פרוסות במרחקים אחת מהשנייה, כדי שהן יוכלו לתת באמת מענה רלוונטי, ומעבר לכך, אתה צריך גם להטמיע את המערכת הזאת בתוך חיל האוויר, כלומר, לפתוח קורס שמפעילי לייזר, להכשיר אותם.
אבל המערכת כבר הופעלה, אני לא יודע באיזה מסגרת, ניסיונית או שאינה ניסיונית, אבל היא כבר נחשפה לציבור.
היא הופעלה על ידי מספר מפעילים מצומצם, וברגע שאתה צריך להפוך את המערכת הזאת למערכת מוטמעת בתוך השטח, אתה צריך אחד, שיהיה לך יותר מכלי אחד, אתה צריך כדי לסגור רק את המרחב, סדר גודל של 10-15 כלים כאלה שיהיו פרוסים לפחות, ובמקביל אתה צריך גם כלים שיהיו להדרכה, להטמעה בשטח של חבר'ה שבסוף...
כלומר, ההודעות היו קצת מוקדמות מדי, דיברו על הישג טכנולוגי אבל עוד לא מבצע.
ההישג הטכנולוגי קיים, ההישג והיכולת הטכנולוגית קיימת, הפריסה המבצעית שלה היא עדיין חסרה.
עכשיו, בים התרחשה היום השתלטות נוספת על משט, היו שם 58 ספינות, 500 שונאי ישראל שטו שם, המון מדינות, זה כבר נגמר, השתלטו על כולם או שזה עדיין נמשך?
לא, זה עדיין נמשך, עדיין לא השתלטו על הספינות הבעייתיות יותר, שהן הספינות הטורקיות של שני ארגונים של מאבי מרמרה, נדמה לי קוראים לארגון, והשני זה ה-HH. הטורקי, ולכן מה שעשו כרגע זה את כל הספינות של מכל מיני מדינות השתלטו עליהם, הוציאו את הנושאים שלהם מהשיעור על הסיפון והעבירו אותם לאוניות של חיל הים שבהם שמו שם תאי מעצר, שזה אותם שתי נחתות, ובמקביל את האוניות עצמם, את הסיעות עצמם השאירו בלב ים שיפליגו עם הגלים לאן שהם רוצות, עם ארוחות לאן שהן רוצות, חיל הים השאיר אותם שם במקום, וכרגע חיל הים נערך להשתלט על האוניות הטורקיות, זה יהיה קצת יותר מורכב, אפילו אפשר לומר ככה, בכל מקרה ההחלטה הייתה שהספינות, להשתלט עליהם, להסיעות על הספינות, זה שזה לא יתבצע בסמוך לחופי טורקיה, כדי שלא לגרור את הצי הטורקי לאיזשהו עימות חלילה עם כוחות צה"ל, עם כוחות חיל הים, ומצד שני הם רצו שהם יהיו במספיק, במרחק מספיק, גדול מחופי קפריסין ויהי יוון, כי לפני שבועיים כאשר השתלטו על המשט הקודם, אז חלק גדול מהסירות עשה יותר וברח לכיוון חופי קריטים, וברגע שהם נכנסו למים הטריטוריאליים של יוון אי אפשר היה לעצור אותם, ולכן
למה אנחנו צריכים לעצור אותם? שיסתובבו וילכו, למה אנחנו צריכים אחד בזבז זמן על האירוע?
אבל מה שקרה זה שעכשיו קיבלת אותם מחדש, ולכן אתה לא...
אין בעיה, אנחנו רק צריכים למנוע מהם להיכנס למים הטריטוריאליים, לתפיסתי, כן? של מדינת ישראל, למנוע מהם את המעבר לעזה.
אתה לא רוצה שכל שבוע הם יעסיקו אותך. עכשיו מה עשינו? לקחו אותם, ברגע שאתה השתלטת עליהם עכשיו בלב ים והם לא נמליטו חזרה, החבר'ה של הספינה הועלו לספינות חיל הים, והם יבואו לפה, או יבואו למקום אחר ויגורשו.
כן, יבואו ויגורשו, ואז הם עולים על ספינה אחרת.
זה לוקח להם הרבה כסף והרבה מאמץ לגייס עוד 50 ספינות, צודק.
אני רואה שהם הגיעו מהר.
לא, זה אותם ספירות. עכשיו, ברגע שישארת אותם בלב ים, שהם התנפצו לגלים או לא יודע מה, נגמר הסיפור.
כן, אבל אף מדינה בעולם לא תתיר לך להטביע את הספינות האלה, כן?
אתה לא מטביע אותם, אתה משאיר אותם שם. עכשיו, לא תחפשו אותם בלב ים, לאיפה הם יפליגו?
טוב, אנחנו לא נגמור עם זה, אנחנו כל שבועיים נהיה מול משט, אבל יש לנו עוד דקה וחצי, ואני רוצה לחזור איתך לצפון. אתה יודע, סטטיסטית, מתישהו, וגם היום רקטה נפלה בשטח פתוח, וזה עלול לפגוע באמת ביישוב אזרחי או בכוחות צהל, ואני לא, אין לי אצלי הבדל בנפגעים, ואנחנו לא שם, אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו לא מצליחים לצמצם את התופעה.
אנחנו לא מצליחים לצמצם את התופעה מהסיבה הפשוטה, שאין לך אור ירוק מהאמריקנים לפעול במקומות ה...
כן, אבל עם כל הכבוד, תקשיב, עם כל הכבוד, ברגע שאתה מותקף, אוקיי, זה לא מעניין אותי אור ירוק, מהאו, מזה, מפה, רמזור. יכול לבוא באמת, איך קוראים לו, ברד קופר, מפקד צנקום, לשבת בצפון יומיים, יש חמל יפה במטולה, אוקיי, מבוטן, ושיראה מה קורה שם, למשל, הוא יכול לנסוע מערבה לנהריה, אותו תקן, מה מעניין אותי מה זה הדברים האלה? תקשיב, דיפלומטיה היא דיפלומטיה, אבל חבל ארץ כאן מותקף כל כמה דקות.
הרי וקופמן, תקשיבו, עזוב את האמריקאים בצד, בסדר, צורך העניין. אני אשאל אותך שאלה פשוטה, תענה לי תשובה הגונה. מתי שמעת את שר הביטחון שלך מבקר ביישובים בקו העימות בצפון?
זה לא מעניין אותם.
אותנו צריך לעניין.
כן, אבל אבי, אתה מסתובב בצפון, אתה מסתובב בצפון.
אבל בסוף...
יש הרבה חברים בצפון, אוקיי? אני אומר לך עוד פעם, הם לא מעניינים אותי.
אבל הממשלה נטשה את הצפון.
ואם שר הביטחון יבקר, חיזבאללה יפסיק לירות?
אז זה?
אם שר הביטחון יבקר שם, חיזבאללה יפסיק לירות?
קודם כל, שר ביטחון ושרי הממשלה, אם יש לה חבל ארץ שמותקף, בוקר, צהריים וערב...
אני מסכים איתך, אבל אין לזה שום השפעה.
חיילים שנהרגים ואזרחים שם רצים למקלטים כל כמה שעות, ושזה קורה דברים...
אבל תקשיב, מדינת ישראל הפקירה את כל חבל ארץ צפונית לצומת גולני, במזרח, ובוא נאמר, הצ'ק פוסט במערב.
מחיפה, נכון, במערב.
אתה מבין? אז אני אומר עוד פעם, אני לא יכול לבנות עליהם. אני נותן להם, אני נותן להם את הקרטסי, אתה יודע שהם באמת, הם לא מסוגלים, אני אומר, אוקיי, הם לא מסוגלים.
אני אספר לך סיפור לפני 10 דקות, בסדר? כדי שהציבור, כשציבור המאזינים שלך יזדעזע.
סיפור של חצי דקה.
חצי דקה, חייל מילואים ספר לי, תקשיב, אנחנו הלכנו, עברנו קיבוץ קיבוץ כדי לרכוש ולקנות ולאסוף תרומות של רשתות דייגים כדי למגן את המיגוניות שלנו ואת הרכבים שלנו בדרום לבנון. על מה אתם מדברים, חברים? חיילים ספרים.
יש כאן עמותות במרכז הארץ, אני סיפרתי על זה שבוע שעבר, שאוספים כסף ל...
ואתה סיפרת לנו שצהל קנה במיליונים את כל הרשתות הזמינות.
אז הוא סיפר לנו סיפור.
סיפור, הרי, מה אתה...
הוא סיפר סיפור, ועכשיו...
לך אנחנו צריכים להגיד שבאמת האמת היא המלצה רק בלתי מחייבת?
קודם כל הוא סיפר, ובסוף אתה שומע שהם נסו בסוף לאיזה מעגן מיכאל, להביא את הרשתות של הדייגים שם כדי למגן את הכלים בצפון. מה אתה רוצה יותר מזה?
אבי אשכנזי, זה עצוב מאוד מה שאתה מספר. כתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
בבקשה.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את משה דודוביץ', יושב ראש פורום יישובי קו העימות וראש מועצת מטה אשר. שלום לך.
ערב טוב.
ספר לנו איך נראים הדברים אצלכם.
האמת שאני הייתי מזמין את אותם שרים שדיברתם עליהם לפני דקות קלות, לבוא להתארח אצלנו 48 שעות, כנראה שהמדינה והאירועים...
אתה צריך להזמין שרים וחברי סנאט אמריקאים, אל תזמין את הישראלים, זה בזבוז זמן, בביטול תורה.
לא, אני באמת לא רוצה להפוך את זה לבדיחה, אבל זה מיום ליום נראה רע יותר, אקוטי יותר וכאוטי יותר. אקוטי זה פשוט מהלחץ, שהסיר לחץ הזה כבר, המכסה שלו התפקע, המרחק בין פגיעה באזרחים חפים מפשע, בתושבי קו העימות, בתושבי הגבול, לבין אירוע מתגלגל, הוא כחוט השערה. אז היום היו לנו מספר כתבמים שהתפוצצו באזור שומרה, מבלי לתת קו דיווח, ורקטות שנורו לעבר קריית שמונה, ובשבוע שעבר, בסוף שבוע שעבר, ארבעה אזרחים, תושבים שלי, חפים מפשע, נפגעו כשאחד במצב אנוש עדיין מאושפז בבית חולים, וכרגע אני מבקר אותו בבית חולים גליל מערבי. למה אנחנו מחכים?
שיהיה פה... תגידי, מה לדעתך הממשלה צריכה לעשות? מה היית רוצה שיהיו הפקודות הבאות לצהל?
אני לא מדבר על פתרונות צבאיים, אנחנו יודעים שידי צהל כבולות, ואנחנו יודעים ש...
לא, אבל בהנחה שלא יהיו כבולות, מה צהל צריך לעשות?
אני חושב שאתה טועה, משה, אתה טועה, אתה טועה, תקשיב, אנחנו מדינה ריבונית, אוקיי, עם צבא שהוא חלק מהריבונות, ולא ייתכן שיישובים בתוך תחום המדינה, אוקיי, ייפגעו, וכך גם אזרחים. אתה יודע, זה לא מעניין אותי, כל הדיפלומטיה באמת, אני, אין לי סבלנות לזה, ואני לא מאמין בזה. אני אומר דבר אחד, אני מצפה מממשלת ישראל, כל ממשלה נבחרת, אוקיי, להורות לצהל, למנוע ולסכל ככל שניתן. אני לא אומר שאפשר לעצור את כל הרקטות ואת כל הרחפנים וכל הדברים האלה, אבל יגרום נזק כזה, אתה יודע, לתשתיות ולכל הדברים האלה בדרום לבנון, שאנשים יחשבו פעמיים שלוש, אוקיי?
אתה יודע, כשאתה אומר שאני טועה, אני שמח לעד, כי אני אומר את זה בכאב רב, אך לפני מספר שנים, נאמר לנו שקהל חייב לבצע פעולות, גם אם ארצות הברית, הביג דדי, לא מאפשרת לנו, זה היה רק בשנת 2006.
ואתה שומע את קציני צהל, גם אומרים את זה היום, אתה בקשר עם רוב, עם רוב הקודקודים בצפון, אני מאוד. שומע רק זרזיפים.
אז אני אומר לכם, שקציני צהל מרגישים רע מאוד, לאור מה שקורה כאן. קציני צהל מוכנים כל רגע, לפעול בצורה הכי מקצועית, הכי מהירה, כדי לפגע באותם אלה ששולחים לנו גם הרחפנים.
אבל גם קציני צהל אומרים לכם, שהם חרדים, אני מדבר על סדיר, קבע, מילואים, הם חרדים, ממש חרדים, למצב החיילים שלהם, אתה יודע נכון. שכרגע,
חיילים שלנו,
לצערי,
שלנו
כל יום שלהם. נפגעים, אבל אני מדבר גם על דרגים בכירים, וגם על דרגים זוטרים יותר, אוקיי?
חברים יקרים, החיילים שלנו הם ברווזים במטווח, כרגע. הם די סטטיים, הם לא מורשים לפעול, הם לא מורשים להיכנס פנימה, הם לא מורשים לעשות את המלאכה שמוטלת על כתפיהם בצורה הכי יעילה, אלא הם כבולים גם בידיהם וגם ברגליהם, ומשכך אנחנו כל יום שני וחמישי שומעים על עוד חייל ועל עוד קצין הרוג, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשבת על המדוכה כמו סיר הבשן, ולהרשות להם להקות.
מה יהיה אבל למשה, מה יהיה באמת עם הבית הלבן שמנהל פה את כל העניינים, אנחנו בסך הכל נתינים, יכפה עלינו הסכם עם חיזבאללה, כפי שכפו עלינו ב-2006 וצפונה.
אני לא חושב שאנחנו יכולים, כמדינה ריבונית, בכל קונסטלציה לאפשר לעצמנו, לא יכולים לאפשר לעצמנו,
להשאיר
את החיזבאללה, לא יכולים לאפשר לעצמנו, ואם אלו יהיו פני הדברים, אז אני צופה פה בוקה ומבולקה הרבה יותר.
נניח שהשיחות עם לבנון, כמה שזה נשמע מגוחך, מתקדמות והם מוכנים לחתום איתנו הסכם שלום. אבל ברור שהם לא מסוגלים, הם לא מסוגלים להכחיד את חיזבאללה.
אני מעריך אותך הרבה יותר ממה השאלה.
לא, אני מדבר על, בוא נשחק בכאילו, נניח שיש הסכם וחיזבאללה נשאר, מה המשמעות?
אתה יודע שכל הסדר, או כל הסכם עם לבנון,
הוא בסיס להפרה.
תומן בתוכו סוגיה אחת מרכזית, והיא פירוק החיזבאללה מנשקו. כל הסכם שיהיה עם לבנון לא יכול לכלול שום החלטה, לא בהקשר לגבולות, לא בהקשר לריבונות, לא בהקשר להסכמי החלפה של שטחים, אלא סעיף אחד ראשי, שאומר שחיזבאללה הופך להיות ארגון פוליטי, והוא מפורק מנשקו.
אבל אתה נותן לי כאן פרשנות,
שיחות עם לבנון?
אתה נותן לי פה פרשנות, באמת, משה על הקטע, מה צריך, תשמע, חיזבאללה לא התפרק מנשתו, הוא מקור פרנסה של כל המחבלים שם, בדיוק כמו חמאס. אף אחד לא עושה את זה בשביל התנדבות, ורק אידיאולוגיה.
איזה הסכם עם לבנון, תרשו לי,
ברשותכם. מה זה?
אני שואל אתכם בחזרה, איזה הסכם יכול להיות עם לבנון?
אני לא חושב שיכול להיות הסכם, כי כל הסכם קרס מ-49 צפונה.
אבל כל אלה שאומרים שמלחמות לא הובילו אותנו לשום מקום, אומרים, צריך להגיע להסדר עם לבנון, אז איזה מין הסדר יכול להיות?
אבל אתה היית בלבנון 18 שנה.
אני לא מאמין בשום הסדר איתם, אבל אני שומע מה אומרים לנו.
היינו שם 18 שנה, 40 קילומטר ממטולה.
אני יודע, הייתי שם.
שכל מה שקורה כרגע זה פשוט מריחה ויריקה בפרצוף של תושבי הצפון, שכרגע סופגים מזקות, שכרגע סופגים רקטות, שכרגע סופגים רחפנים וכתבאמים.
אז נצטרך לכבוש את לבנון.
אני אומר שמה שצריך לעשות זה לדאוג לפרק את חיזבאללה.
בסדר, איך? בלי לכבוש את לבנון אתה לא יכול לעשות. אתה אומר, הסכם לא שווה כלום. אז אנחנו צריכים לכבוש את לבנון.
אני אומר שעל כל רחפן, שאף לכיוון חיילי צהל, או לגבי, לעבר מדינת ישראל, צריכים לרדת שלושה מגדלים בדחיה. זה מה שאני אומר. על כל רחפן כזה, זה התג מחיר שצריך לראות. ואני רוצה לראות את מדינת לבנון ואת כל ה... מדינות שסובבות אותנו, שכל כך חפצות חיים ורוצות שלבנון תהיה מדינה ריבונית ועצמאית, איך הם מתייחסים לכך שפוגעים במגדלים שלהם? שיגנו אותנו, שיגנו אותנו.
זה כל מה שהם יעשו, הם יגנו אותך.
אז שיגנו אותנו, אנחנו אנשים שומרי חוק, אנחנו אנשים שחפצי חיים, ולא יכול להיות, אבל לא יכול להיות מצב שהאזרחים שלנו יהיו מוטרלים ומוטרדים 24/7.
משה דודוביץ', יושב ראש פורום יישובי קו העימות.
תודה רבה.
דבריך נשמעו והם חשובים. תודה רבה, ערב טוב. חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את מוחמד מג'דלה, פרשן חדשות 12 ומנהל חטיבת החדשות ברדיו הנס. שלום לך.
שלום.
אתמול בג'דיידה מאחר, ראש המועצה נורא נפצע קשה מאוד, סוהל מלחם, גם הסגן שלו נפצע בינוני. בפעם שעברה שזה קרה, וניסו כבר להתנקש בו, נאמר שאין להם מושג מי עמד מאחורי זה. זה גם מה שיגידו הפעם למשטרה?
תראה, קודם כל באמת לא יודעים במי מדובר כנראה, אחרת הם היו מגישים תלונה, ואני חושב שאין להם שום סיבה להסתיר את זה. אני יכול להגיד לך שהמשטרה הכריזה אחרי 12 שעות מאירוע הירי, אותו יורה הגיע על קורקנט, כן? לא איזה משהו מסובך, על קורקנט ירה, פרח בלי שנתפס, רק אחרי 12 שעות המשטרה הכריזה שהיא בעצם עקבה חשוד לחקירה. אז במובן הזה אני חושב שהחובה היא פה על משטרת ישראל, היא זאת שאמורה לאכוף את החוק, היא זאת שאמורה לחפש ממי מדובר. אני יכול להגיד לך מהערכות שהוא היה מאוים קודם על רקע המכרזים, על רקע העבודה שלו ברשות המקומית. אגב, כמו הרבה ראשי רשויות בחברה הערבית, ולא רק בחברה הערבית, לפני כמה חודשים גם ראש עיריית ערבי בצפון נורא, גם הוא היה במצב קשה. מדובר פה בתופעה שבסופו של דבר גם השב"כ...
זו לא תופעה, זו לא תופעה, זו מציאות. השב"כ יטפל, ייכנס למעורבות בגלל שמדובר בנבחר ציבור.
וראינו את זה. בינתיים אנחנו עדיין לא יודעים את זה.
אז אני אומר עוד פעם, אנחנו מכירים את הנוהל, אני לא אומר לך שהוא באמת יבוא וינהל את החקירה, אבל תהיה מעורבות ותהיה עזרה. זה עדיין לא ישפר את מצבם של כל ראשי הרשויות הערביות, ובטח לא של האזרחים הערבים. מצד שני, כשאתה מדבר עם קציני משטרה, מומחים בסיכול טרור, אומרים אין בעיה, אנחנו מכניסים לכל יישוב, לג'דיידה מאחר או לכל מקום אחר, מכניסים גדוד מג"ב, אוקיי? לכל היישובים האלה, בנצרת, ממש גיוס מילואים, מכניסים שם השטח, הולכים בית בית לסדר את זה, אבל נבחרי הציבור הערבים לא רוצים. הם אומרים זה מחזיר אותנו לממשל צבאי כפי שהיינו עד 65. זה מצב בלתי פתיר. נכון, אני אומר המשטרה פרטיה, אבל עדיין גם נבחרי הציבור, ראשי הקהילות, לא מוכנים שיעזרו להם.
תראה, א', אני לא מסכים על הקביעה שלך.
אני רק מצטט.
אז אני רוצה לאתגר אותך. אם תעלה עכשיו את כל ראשי הרשויות בחברה הערבית, ותגיד מי מהם מוכן להגיד שהוא מתנגד לכניסת המשטרה לעיר או ליישוב שלו, אני אשמח מאוד, פשוט מאוד, שהחברה הערבית תסכול אותו באבנים. זה לא המצב, אני מראיין את כל ראשי הרשויות בחברה הערבית, כל יום בערבית, אצלי ברדיו נס, זה לא מה שהם אומרים, הם רוצים שהמשטרה תהיה בפנים, הם אפילו רוצים שהשב"כ יהיה בפנים, החברה הערבית כבר שנים זועקת לכניסת המשטרה, לטיפול בפשיעה ואלימות, לכניסה בעבריינים, לאסוף נשק בלתי חוקי, אבל נגיד לך מה הבעיה? ופה אני גם רוצה לעשות הבחנה. אני חושב שלא רק הבעיה אצל המשטרה.
האם ראש עיריית... רגע.
אני אומר לך, רגע.
לא, אני רוצה לעצור אותך פה. אני רוצה לעצור אותך פה. ראש עיריית שנורא וסגנו, אוקיי? בצדה מרקר וכאלה. הם הרי ידעו שהם מוימים וגם על ידי מי. הרי מדובר שם על מכרזים לפינוי זבל.
נכון, לא.
אז הם יודעים מי מאיים עליהם.
אבל עד הרגע הזה הם לא יודעים מי כן מאיים עליהם. איזה ארגון זה, מי עומד מאחורי הארגון.
שיבואו ויתנו שלושה, ארבעה.
אבל הם יודעים המשטרה, אתה מסכים?
אבל הם יודעים בקהילה מי מאיים עליהם.
הם הגישו תלונה למשטרה, אתה יודע?
אני יכול להגיד לך שזה לא... כן, בטח, הם פנו למשטרה, הם פנו לכל גורמי אכיפת החוק. אגב, זה סיפור לא חדש, היה גם מקודם
בעיה על עטיפת ההשפעה. אני יודע, זה סיפור כרוני. אבל אתה שומע היום את חבר המועצה משם אומר, דווקא בתקופה האחרונה היה שקט ואף אחד לא איים, ואנחנו לא יודעים מי זה יכול להיות. השאלה אם יודעים מי זה יכול להיות.
מי שניגש למכרז, ולא זכה בו, הוא כרגע מה שנקרא הפריים סספקט.
הלוואי, קופן, הלוואי זה היה כל כך קל.
אבל בוא נתחיל עם משהו.
אז אני אומר לך, הלוואי זה היה כל כך קל לפינוח, אבל אתם מסכימים ששלושתנו במדינת ישראל, זה לא התפקיד שלנו לפענח את הדבר הזה, אלא משטרת ישראל צריכה לעבוד ולטפל בדבר הזה. ואגב, לא משנה אם הם יודעים או לא יודעים, למשטרת ישראל יש את כל הכלים הנדרשים
כדי להגיע. למשטרת ישראל מדברים אך ורק על משילות, לא יודעים באמת ליישם את זה בשטח.
וכאן אני רוצה להגיד לך, השר הממונה על משטרת ישראל, עד לרגע הזה, שנבחרי ציבור מנסים להתנקש בהם, לא הוציא הודעה, מילה, ראש הממשלה בממשלת בישראל לא אמר מילה. עכשיו, תרשו לי להגיד לכם, וגם למאזינים, שאם היה מדובר בראש רשות בחברה היהודית, כל המדינה הייתה קמה על הרגליים, כולנו היינו מזדעקים, היינו מזדעזעים, תאמין לי שאני בטוח, לצערי הרב אני בטוח.
היו כבר מקרים, היו כבר מקרים שראשי רשות מקומית, במרכז הארץ, בגוש דן, נורו, אמנם לא נרצחו,
אני לא זוכר משהו כזה.
אני אזכיר לך בגבעת שמואל למשל, אוקיי? אז אני אומר עוד פעם, זה לא, אין, אתה יודע, הדברים האלה, לא, אף אחד לא סופר את ה... אף אחד, תשמע, המשטרה לא פועלת גם בגוש דן, לא רק בחברה הערבית, אין משטרה.
הכישלון הוא כפול ומכופל, המחדל הוא כל כך גדול, ואני, אתה יודע, אני רוצה להתחבר לדברים שלך, אני חושב שממשלת ישראל לא אכפת לה מחיי האזרחים במדינת ישראל, ערבים ויהודים, אולי לא כאחד, אולי הערבים מגיעים בסבירות יותר ובדירוג יותר נמוך, אבל יש פה מחדל גדול מאוד, שמישהו שמגיע על קורקנט ויורה בנבחר ציבור, ופשוט מאוד עד לרגע זה לא יודעים מי זה, מה מדובר, במי מדובר. אני חושב שזה מחדל קודם כל של משטרת ישראל. עכשיו אני אומר לך, אני לא מנסה פה, אתה יודע, לגונן על נבחרי הציבור הערבים ועל החברה הערבית. אני אומר לך, כאזרח הערבי עכשיו, ולא כעיתונאי, החברה הערבית עושה ותעשה וצריך לעשות עוד, כי יש גם פה קשן פנימי בתוך החברה הערבית. אסור לנו לשתוק על זה, אסור לנו להעביר את זה על סדר היום. לפני המלחמה על איראן, החברה הערבית יצאה בהמוניה, בסכנין ובתל אביב, בכל מיני מקומות, היא רוצה שמשטרת ישראל, שממשלת ישראל תתעשת ותעשה את המובן מאליו, לספק ביטחון לאזרחים במדינת ישראל. זאת הדרישה...
יכול להיות שראשי המועצות האלה וראש עירייה, ראש המועצה בג'דה מאחר, מפחד מהפושעים יותר ממה שהוא מפחד מהמשטרה, כי הוא אומר, המשטרה לא מסוגלת להגן עליי, ולכן הוא לא אומר מה שהוא יודע?
תשמע, א', אני לא הדובר שלו, אבל אני אומר לך, בוודאות כן. כל אזרח שפוי, נורמלי, ממוצא במדינת ישראל היום, חושש ומפחד מהעבריינים יותר מאשר למשטרת ישראל. זה הרי מובן מאליו. עובדה שאנחנו רואים שאנשים פה נורים ברחובות, יותר מ107 נרצחים מתחילת השנה. מה המשטרה עושה עם זה? כלום ושום דבר. זה המצב. ברור שאנשים כבר לא סומכים על המשטרה, כבר לא סומכים על רשויות החוק. אתה רואה אפילו בדברים שהם לא קשורים לארגוני פשיעה, אלה דברים יותר פשוטים. אלימות של נערים. לוקח למשטרה כל כך הרבה זמן להגיע ולפצח את זה ולעצור את החשודים ואת מי שמבטאים את הרצח הזה. אין לי ספק בכלל שאם תעשה עכשיו סקר במדינת ישראל, אנשים יגידו לך שהם מפחדים. פשוט מאוד מהעבריינים, ופחות במשטרת ישראל, אין לי ספק. ולכן גם במובן הזה, אתה יודע, גם אם אותו ראש רשות יודע במי מדובר ומה מדובר, הוא לא יתבטא בתקשורת, כנראה שהוא לא יגיד את זה בפומבי, אז הוא יגיד למשטרה, אני חושד...
אני מקווה שלמשטרה לפחות הוא אומר את זה, אני לא יודע, יכול להיות שהוא מפחד,
אבל הוא לא,
כך,
אבל אם הוא לא מגיע,
הוא מדבר,
אבל אם הוא,
אומר,
הוא, לא, אם הוא לא מתלונן, אם הוא לא מתלונן, וחותם על תצהיר...
משהו כן מתלונן.
לא, אז אני אומר, הוא מיידע אותם. הוא לא מתלונן. כמובן,
בג'דיידלמקר לפני כמעט שנה, הייתה בעיה שפשוט מאוד שרפו את המסעיות שניסו לאסוף את ההשפעה בתוך היישוב. ראש הרשות היה מאוים, חברי המועצה היו מאוימים, המשטרה במשך חודשים לא הצליחה לעשות שום דבר, ובסוף רק אחרי שהתערבו והיה לחץ ציבורי ופוליטי וחברי כנסת הגיעו לשם, המשבר הזה נפתר, ועד לרגע זה הם אומרים, אנחנו עד לרגע זה לא מבינים איך זה נפתר, ועדיין הם חשבו שזה יסתיים. מסתבר שארגוני הפשיעה יש להם גם היגיון לפעמים, והם יותר מתוחכמים ויותר חכמים מהמשטרה, ולכן הם מחכים לרגע הנכון ועושים את מה שהם עושים. בסופו של דבר, מי שאמון על הדבר הזה, אנחנו אזרחים במדינה, משלמים מיסים, שומרים על החוק, חובתה של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, של משטרת ישראל, לספק לאנשים את הדבר הכי בסיסי, ביטחון אישי, והיא נכשלת.
מוחמד מג'דלה, תודה רבה לך. תודה רבה.
תודה רבה.
טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת יש עתיד ומרכזת האופוזיציה בכנסת.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ניסיתם לקיים דיון בוועדה לביטחון לאומי בנושא הזה ולא הצלחתם. למה?
קודם כל ניסינו לקיים, כבר כמה פעמים אנחנו מנסים לקיים דיון על הפשיעה בחברה הערבית. אין עם מי לדבר, אבל למה אתם הולכים רחוק? אני ביקשתי אחרי שתי הרציחות של גם של דסטאו צ'יקול מבאר שבע וגלי של ימנו זרק בפתח תקווה וה-SSQ בתל אביב, הגשתי בקשה לדיון מהיר גם על אלימות בקרב בני נוער, הכי פשוט, כן, אפילו לא צריך את הגזענות של בן גביר על אלימות בקרב בני נוער. קיבלתי אישור מנשיאות הכנסת, זה אריה אתה מבין, אישור, זאת אומרת הוא גם מחויב לפי התקנון, וגם את זה הוא לא עושה. עכשיו, מה רצינו? לפקח על עבודת המשטרה, גם בחברה הערבית, וגם בקרב בני נוער. ואמר לי יו"ר הוועדה שהוא לא מקיים את הדיונים האלה. עכשיו, תבינו, זה התפקיד של ועדות בכנסת, לפקח. וברגע שיש כאלה מחדלים, זלזול, רצח, אגב, אני מזכירה לכם שאני לא שמעתי עם הג'אנה דיבר על זה, אבל היה גם, את, גם בערבה את אותו עניין.
כן, הוא הזכיר את ההתנגשות שם.
אז כאילו, למה אתה מחכה? על עונש מוות למחבלים, החוק הבזוי הזה שלו, שאף מחבל כמובן לא יוצא על האורג ממנו.
בוא נשאר בעניין.
לא, הוא קיים חודשיים דיונים. למה אני אומרת את זה?
נילי רגע. אתמול,
חודשיים, מה ביקשתי? דיון אוקיי, אחד.
אתמול הממשלה החליטה בישיבתה להכריז על הפרוטקשן כבעיה לאומית, להכניס את השבק לטיפול בה, דעתך בסוגיה.
מחיישת, נו, בוקר טוב לממשלת ישראל, תודה שהצטרפתם. אתם יודעים, אני אצפה לכם משהו לפרוטקשן, שגם הייתי יו"ר הוועדה לביטחון פנים. אתם יודעים שבנגב לצורך העניין, זה כבר זה יש חברות, אוקיי, שמוציאות חשבוניות, אוקיי, ברמה כזאת
גם בצפון וגם בתל אביב.
אני רוצה להגיד לך שזה היה אולמרט כשר אוצר, אולמרט כשר אוצר שקבע שבאר שבע זה מוכר לצורכי מס.
יפה, עכשיו תראה למה אתה הולך רחוק. היום קבלנים אומרים לעצמם, מה אני צריך את זה? אני לוקח את החברה האלה, הם משתובבים לי, אני גם לא צריך שומר על האתר שלי, הם משתובבים לי בין האתרים, אני משלם, זה חברה מוכרת. תגידו, על מה הם מדברים? עכשיו הם נזכרו? שנדבר על כמה אוטובוסים שרפו פה בשנים האחרונות? אני לפני 6 שנים לדעתי, ביקרתי מטע של מנגו ברמת הגולן. זה בכלל לא מעניין אותו. מה, באמת אני אומרת לך. עכשיו תבינו, אני רוצה רק שתבינו, השר הזה, הכושל הזה, שיושב במשרד לביטחון לאומי.
אבל הבעיה היא לא, אבל רגע.
רגע, בכלל.
לא, את רצה לי לפוליטיקה, בואי נשאר.
לא, תקשיבו, אבל זה חשוב, הוא קיבל מיליארדים, לא, זה ממש חשוב. תקשיבו שכל משרדי הממשלה עברו עכשיו פלט של 3% בתקציב הזה, לא נגרו בו.
אוקיי, עכשיו בואי נחזור למציאות.
מה הוא עושה עם כל הכסף עם התקציבים?
אבל אני אומר עוד פעם.
הוא גייס שוטרים.
אני אומר לך עוד פעם. עזבי, אני בדעתך, האיש לא ראוי ולא מתאים. בואי נגמור את זה. הלאה. אני מדבר איתך על זה שכל אתר בנייה היום מחזיק, לא משנה איפה. לא בנגב שאיבדנו.
כן, משלם.
משלם כל אתר, גם בתל אביב, ברמת גן, בגבעתיים. משלם לארגון פשע, במסווה של חברה ל...
תמיד העסיקו שומרים, השאלה מי העסיק את השומרים.
אז עכשיו...
תמיד היה שומר באתר בנייה.
יפה. אז עכשיו זה כבר הכל בשליטת ארגוני פשיעה. גם יהודים, גם ערבים, גם שטאפים, וכולם משלמים כחוק מיסים. אוקיי? מגישים חשבוניות.
לא כולם, אבל רבים מהם, כן. יש כאלה שגם לא משלמים.
כי הם מקבלים חשבוניות, הקבלן רק רוצה את החשבונים.
יש גם חשבוניות פיקטיביות. אז אפשר לענות לך, אני רוצה להגיד לך על זה משהו. הפשיעה הזאת, הנה אני אומרת לך, היא גם גדולה למשטרה בכמה מידות. אוקיי? היא גדולה עליהם, הנה אני אומרת לך. כי אז בסביחה קצרה, אין הרבה שוטרים, אמרת לי את זה גם. בממשלה מתוקנת, כמו נגיד אצלנו, היו מקימים פורום, משרד המשפטים,
לא היה פרוטקשן בימיכם?
ג'דיידה מכר, וזה...
תגידי, לא היה פרוטקשן בשנה שהייתם בשלטון?
אצל סגלוביץ', בוודאי. אגב, אתה משמע.
לא היה פרוטקשן?
מה? אתה קודם כל, בוודאי, ובוודאי, אני אומרת לך, זה תופעה של שנים.
נכון.
אבל המלחמה, שנייה, המלחמה בעון השחור, בצ'יינג'ים, במכרזים, זה מלחמה שאנחנו הכרזנו עליה. הנה, אני אומרת לך, אתה בכלל לא שומע את זה היום.
הנה, גם הממשלה הזאת הכריזה.
זה לא קיים בכלל. עכשיו, בוא, גם אל תשווה. מה, אנחנו היינו פחות משנה, ובר 3.5 שנים. זה מה שאני מנסה להסביר.
אז לכן, הם הספיקו להכריז יותר פעמים מכם.
שמה הם?
הם הספיקו יותר פעמים להכריז על מלחמה.
הרי סטטיסטית, אם אני לוקח את השנה וחמישה חודשים של עומר בר-לב וסגלוביץ'.
איזה שנה וארבע, וארבע בממשלת מעבר.
אז אני אומר עוד פעם, המספרים אז היו, אני יודע מה, בסביבות ה-60 פלוס.
111 נרצחים בשנה.
לא.
היום כבר עברת 3.
לא, אז אני אומר, אז היה ביחד, בכל השנה ו-4-5, היה 111, אבל היום זה, אתה מקבל את זה, אתה מקבל פה מעל 200 בשנה.
מה פתאום? מעל 300 קודם כל, ועוד לא דיברתי על רצח נשים, ולא דיברתי על אלימות של בנות. אין עיר
אנחנו
היום.
אנחנו עכשיו 107, ואנחנו אחרי 5.5 חודשים.
אבל מה כן צריך לשים, נשים על זה חשוב, נקודה חשובה היא, שהוא קיבל מלא סמכויות, חברים, הוא קיבל משמר לאומי. חברים, זה לא היה בממשלת השינוי.
ואת יודעת, הייתי מצפה שאם הפרוטקשן משתולל, הנרצחים יהיו אותם בעלי חברות או מוסדות במשק היהודי שלא נכנעים לפרוטקשן והורגים אותם. אבל פה את שומעת שערבים הורגים ערבים. איך זה מתקשר לפרוטקשן?
אל תבלבלו. פרוטקשן זה גם לחברות, יש הרבה קבלנים ערבים.
נכון, אבל הם הורגים ב-99% ערבים.
קודם כל הפשיעה, היא חוצת מגזרים. זה בכלל לא קשור. זה יהודים, זה ערבים. אגב, יש ארגוני פשיעה משותפים ביחד של יהודים וערבים.
נכון, ועדיין את רואה שאם הגל הרציחות הזה הוא תמונת ראי של ההשתוללות של הפרוטקשן, את לא רואה מעשי רצח נגד יהודים שלא נכנעים לפרוטקשן.
אבל שורפים להם את העסקים, אנחנו ראיינו קנרי, ראיינו פה חקלאי.
אני יודע, שורפים
להם כל המרכזים המסחריים, הכל.
נכון. צריך לזכור, אני אמרתי לכם, סיפרתי לכם על מטע המנגו, ששרפו ועקרו את כולו. זה הרבה הרבה יותר כואב, אני אומרת לכם. האוטובוסים שראיתם בצפת, בחצור, הפגיעה העצומה בעסקים, היא עם נזק של מיליונים, שצריך לזכור, אין להם גם ביטוח. כי אין להם, אף חברת ביטוח גם לא מסכימה. אז תחשוב מה זה, אתה מחסל בן אדם, אתה מחסל אותו, אתה מחסל את המשפחה שלו, זה חובות לכל החיים. והעובדה שמדינת ישראל,
ובטח שר
לא, פשוט לא משכיל לתת פתרונות. ולבוא ולהכריז עכשיו, ברצינות, נו.
טוב, אתם תגיעו לשלטון, תכריזו, אני מקווה שגם יצא מזה משהו, כי זה נראה בעיה קשה. חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה רבה לך.
תודה רבה, חברים, להתראות.
פרסומות. חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין דוד פורר, לשעבר סגן לפרקליט המדינה.
ערב טוב.
ערב טוב.
יש ויכוח, אומרים ממש פיצוץ במסע ומתן בין משרד הביטחון לבין משרד האוצר על מימון חוק הנוחבות. משרד הביטחון דורש 5 מיליארד והאוצר אומר 4.5 מיליארד גרוש, לא יותר. קראתי היום ציוץ של רן ברץ, מי שהיה פעם יועץ מיועצי נתניהו, שכותב, לא צריך להוסיף שקל אחד לאף גורם כדי להעמיד לדין את הנוחבות, אם הממשלה הזו לא מסוגלת להעמיד לדין נוחבות, בלי להיסחט במיליארדים על ידי הפקידות, היא באמת הגרועה בהיסטוריה. נמאס. מה אתה אומר, למה צריך כל כך הרבה כסף?
לא צריך.
על מה הכסף?
מושג.
דוד, על מה?
מה אנחנו, בוא נסתכל רגע זה, מה אנחנו חייבים לנוחבות? הרי מה אנחנו אומרים? אנחנו לא, כל מי שנכנס לישראל מוציאים אותו להורג, אנחנו נותנים לו משפט. אבל איזה משפט אנחנו נותנים לו, זה תלוי בנו. אנחנו יכולים לחוקק חוק שכל מי שנכנס מעזה בשבעה באוקטובר, דינו מאסר עולם ושהחוק חל החל מהשבעה באוקטובר. אין שום בעיה. למה צריך פה משפטים ארוכים ולהראות את כל ה... להפוך את זה למשפטי רעבה בעלות של מיליארדים. יש לנו דברים הרבה יותר טובים לעשות בכסף.
כי רוצים להוציא חלק מהם להורג?
אני לא בטוח שהעולם, אתה יודע, האוילם גוילם יקבל את הקטע שכל מי שהשיג גבול, כך הם יקראו לזה, ולא רצח, אנס, פשע, שרף, אוקיי? אלא רק בא לגנוב טרקטור.
מה שהעולם יגיד על הנוכבות זה הבעיה הקטנה.
בשבעה באוקטובר.
אנחנו יכולים, קודם כל צריך להבין, מבחינה חוקית, אנחנו מדינה ריבונית, אנחנו יכולים לקבוע מה מותר ומה אסור, ואנחנו יכולים להגיד גם שמי שנכנס בשבעה באוקטובר, נכנס במטרה לבצע רצח, אונס ועבירות קשות נגד אזרחי ישראל, פעולות טרור. ולכן דינו מאסר עולם, הרי לא הולכים להוציא אותם להורג. ולכן...
זהו, אולי העומס המשפטי והשופטים המיוחדים, בתי הדין המיוחדים, זה כדי להוציא כמה להורג?
אני לא מאמין שיציאו להורג. ואם רוצים להוציא להורג אנשים ספציפיים, אז אותם אפשר להעמיד לדין לפי החוקים הקיימים, ולהעמיד אותם...
כן, אבל זה כבר יש לנו את זה בחוק השיפוט הצבאי, וזה לא קורה.
מזמן.
כן.
הבעיה הרי המסות. אומרים, יש פה רוצים להעמיד מאות אנשים לדין, ויש פה הרבה מאוד חומר. לא, לא צריך להציג לכל אחד את החומר.
אבל אני שואל, גם אם ההליך, גם אם מחליטים על הליך פלילי סדור, תסביר לי אתה, עורך דין פורר, על מה ההוצאה? הרי זה לא CSI. לא צריכים להביא ראיות פורנזיות. הם נתפסו. אוקיי?
עורכי הדין שלהם ידרשו הוכחות פורנזיות, אבל
ברגע שהם נתפסו ומתועדים...
הנה, אני אענה לך. יש חומר, שמה שנקרא חומר חקירה. החומר שנאסף הוא המון חומר. עכשיו, אם אתה עושה משפט רגיל, אתה תממן לנוכבות לכל אחד מהם סניגור, אולי גם צוות של סניגורים.
יש לי בזה, אני יכול לגייס סניגורים למילואים, ואם זה סניגוריה צבאי אזרחית.
לא, החוק כבר, בחוק הזה, בחוק הנוכבות כתוב שזה יקוזז מכספי המיסים של הרשות הפלסטינית.
אין לי בעיה עם זה. יש שם הרבה מיליארדים.
לא זאת הבעיה.
ואז אתה צריך לתת להם זמן להיערך, אתה צריך להציג בפני כל אחד עם השופטים והטובים, והצוות עדיין הסכום נראה לי מופרך, אבל אני חושב שהיה צריך לנהל את כל האירוע בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר רזה מבחינת תוכן המשפט ומבחינת התפיסה שלא הולכים להציג, לא הולכים על כל אחד מהם לעשות עכשיו כמו משפט אייכמן, לא הולכים להציג לכל מחבל נוחבה לעשות פה איזה תיאטרון גדול.
אבל לא שינינו חקיקה בשביל משפט אייכמן. האוזנר בא סדור לפי חוק המלחמה בנאצים. אוקיי?
עשי הדין בנאצים.
עשי הדין בנאצים.
אנחנו יכולים לשנות.
לא, אבל למה? אבל עדיין, אתה יודע, אז אני מדבר לך, אתה יודע, יש פה דברים
שהם... הם העמידו לדין את הנאצים, לא היה חוק, הם פעלו לפי חוקי גרמניה.
עדיין
אני... זה שפעלו לפי חוק, זה שאתה עושה היום בדיעבד, זה אנשים שהם לא אזרחי ישראל, אתה לא חייב להם כלום, הם נכנסו לפה באופן לא חוקי, כדי לבצע עבירות, לפגוע בנו, יש להם אפס זכויות, ואתה לא תוציא אותם להורג, כי כמו שאתה אומר, אנחנו לא רוצים
אבל
להיות...
אבל שוב, אנחנו צריכים את הקטע, צריכים לנהל הליך, שוב, מי שבוזז, לא נוכל לגזור עליו מאסר עולם, לא ייתנו לנו. כן. נוכל פרקטית, אבל לא ייתנו לנו. לא ארצות הברית.
מי זה לא ייתן?
כל מי שנכנס
בשעה
באוקטובר, החל משעה 8 בבוקר, נכנס בישראל, הוא בא בשביל לעשות פעולות טרור נגד אזרחי ישראל. ולכן לגזור עליו מאסר עולם, זה נראה לי, להפך, אתה עוד בא לקראתו בזה שאתה לא מטיל עליו עונש מוות. אתה לא חייב...
עורך הדין פורר,
עדיין לא הבנתי מה זה 5
מיליארד. על פי החוק הנוכחי, על פי החוק הנוכבות שחוקקו, זה בהחלט עלול להיגרר להוכחות פורנזיות ותביא לי תביעת אצבעות על הסכין?
וזה לא ייגמר, זה ייקח המון 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 שנים, וזה יעלה המון 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 כסף. ולמה? מה אנחנו חייבים להם? לא עדיף לתת את הכסף לחיילים, לפצועים, למשפחות שקולות? מה פתאום אנחנו...
ברור שעדיף, אבל תגיד לי מבחינה משפטית...
תקנים כאלה.
אז אני אומר, תגיד לי מבחינה משפטית, כרגע הם במצב של עצורים לפני משפט, נכון?
כן.
יפה. המצב הזה יכול להיות לעוד 20-30 שנה?
תיאורטית, כן. פרקטית, בסוף, גם באיזון של הזכויות, אתה אומר מצד אחד ומצד שני, ואי אפשר ולא רצוי כל כך הרבה זמן. גם הזמן שהם עכשיו במעצר מאוד ארוך.
גם מאסר עולם הוא הרבה זמן. מה זאת אומרת לא רצוי הרבה זמן?
מאסר עולם הוא דרך אגב לא מספיק זמן. מאסרי עולם נקצבים בישראל לתקופה יחסית מאוד קצרה.
אם הנשיא קוצב אותם.
נכון, פרקטית קוצבים אותם, וזה... לתקופה
שהיא הרבה
פחות עם מאסר עולם. צריך להבין, הקונספט הוא, אנחנו לא חייבים להם כלום. זה אנשים שנכנסו לפה לפגוע בנו. למה אנחנו חייבים להם משהו? למה אנחנו צריכים להוציא עליהם כסף? הרעיון של לבזבז, להשקיע כספי מיסים אנחנו משלמים מיסים, לוקחים את הכסף שלנו ומשתמשים בזה בשביל לתת להם הליך מסוג מסוים? למה? מה חייבים להם? שים אותם ב...
עוד דבר שנאמר בשבחו של החוק, לכאורה זה שהוא ימנע שחרורם אי פעם. כלומר, גם אם תהיה עסקת מחבלים, אי אפשר לשחרר אותם. זה חוק רגיל, נכון? כלומר, אם יתעורר חלילה הצורך, אפשר לשנות אותו ברוב של שניים נגד אחד בכנסת.
ברור. ומה גם שחנינה, אני מניח שתמיד אפשר לתת.
אז מה עשינו?
כלומר, גם זה ריק מתוכן. זה סיסמה חלולה.
בקיצור, עוד פעם עבדו עלינו.
לא, אני חושב שאני לא, באותו יום.
יש פה שאלה מעניינת, מי מכתיב פה את הטון בנושא, האם זה הממשלה או שזה הייעוץ המשפטי? אני לא יודע את התשובה.
נראה לי שיש כמעט 100 חברי כנסת שתמכו בזה, כי אתה לא יכול להיות נגד דבר כזה, כי
כן.
זה מאוד לא פופולרי. בקיצור, אתה אומר, אפשר לחסוך את הכסף הזה. לא צריך להוציא 4 מיליארד או 5 מיליארד. שילכו לאורכי דין.
מה אם אין את הכסף? נגיד אם אומרים אין את הכסף. אין לנו אפשרות עכשיו בקצת משאבים להקצות לזה.
הלוואי, אבל נגמר לנו הזמן, גם זמן אין לנו. עורך הדין דוד פורר, לשעבר סגן בכיר לפרקליט המדינה, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה, ערב טוב, ביי ביי.
ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחראי על השידור היה סתיו קורנס, בדיגיטל היו אופק קולר והראל גולדשטיין, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, נימני ותוכמן. תודה רבה אהרון, ערב טוב.
תודה רבה פרופסור.
מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.